אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר דעת אלוהים של הרב קוק המודפס בעקבי הצון בעמוד קוף למד זין במהדורת מוסד הרב קוק. אחרי הקדמה מטאפיזית רבת ממדים שבה הרב קוק הסביר לנו בהרחבה את ההבדל בין התפיסה הילדותית לתפיסה הבוגרת, התפיסה של ספינוזה, התפיסה של המקובלים, אידיאלים אלוהים וכדומה, כל זה בענייני האלוהות. כאן הרב עושה איזושהי קפיצה בזמן לעבר ימי התנ"ך. כשזנח ישראל טוב, עמוד קוף למד זין בספר עקבי הצון, לא בספר אורות, כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי, מדובר על זנח ישראל, כוונה עם ישראל, זנח את הטוב, זה פסוק בהושע, זנח ישראל טוב, כוונה שעם ישראל התרחק מתורת השם, כשנאבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ. כלומר, להיות ישראל, פירוש הדבר שאתה גם עובד לאלוהי ישראל. אם אתה עובד לאלוהי העמים אשר סביבותיך, זה סימן שאתה מכיר בעליונות של התרבות של מי שעומד מולך ובנחיתות של התרבות העצמית שלך. כלומר, אתה יכול לדבר עד מחר בבוקר על זה שהממלכה צריכה להיות עצמאית וצריך לכבוש כיבושים רבים וכדומה, אבל בסופו של דבר אתה מכיר בזה שסולם הערכים נמצא במקום אחר מאשר אצלך, מה שבהכרח גורם בסופו של דבר לנפילה. נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. על כן כאשר, עכשיו יש פה תולדה מאוד מעניינת, כאשר מהתשוקה הברברית שימצא את כל גוי אדיר מעריצי גויים של העולם הישן להרחיב את גבול ממלכתו התעלה, מאחרי ישראל גם הרעים שבהם מלכי חסד היו. המבנה של המשפט קצת מבלבל. הייתה בימי קדם תשוקה ברברית פשוטה, והיא האימפריאליזם. כלומר, כל אומה רצתה לשלוט על יותר ויותר מרחבים, יותר ויותר אנשים, יותר ויותר אוצרות. זאת תשוקה שהיא בסופו של דבר הרחבה של התשוקה הבהמית של השלטון. ואילו עם ישראל בימי קדם התעלה מעל אותה תשוקה ברברית. כן? בואו נראה עוד פעם. כאשר מהתשוקה הברברית שהיא אימצה את כל גוי אדיר מעריצי גויים של העולם הישן להרחיב את גבול ממלכתו התעלה. כן? התעלה אז עם ישראל. באותם הימים מלכי ישראל גם הרעים שבהם מלכי חסד היו. מאיפה זה לקוח? זה לקוח מספר מלכים א', פרק כף, פסוק למד א'. אם היה בידי ספר תנ"ך, הייתי יכול להרחיב את הדבר. אבל מאחר וזה לא נמצא כעת בידי, אני צריך להמתין עד שיביאו. הנה הביאו. תודה. בספר מלכים א', יש תיאור מעניין של המלחמות שהתרחשו בימי אחאב, מלך ישראל, בינו לבין ממלכת ארם. ממלכת ארם, סוריה של ימינו, הצפונית, והמלחמות היו מסביב כמו היום, הגלעד, הגולן, כל האזור הזה היה מקום המריבה בין עם ישראל לבין הארמים. ובאחת המלחמות הארמים הפסידו. ובסופו של דבר הם יצאו עוד פעם למלחמה. הסברה של מלך ארם הייתה שזה שהם הפסידו במלחמה הראשונה זה בגלל שהשם, אלוהי ישראל, הוא אלוהי הרים. כן? אני קורא כאן בפרק כף, פסוק כף ג' ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם. על כן חזקו ממנו. ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. אז בעצם הם מחליטים לעשות מלחמה חדשה במקום מישור, במקום ששמו אפק. הבעיה שיש בארץ איזה 10 מקומות בשם הזה, ואז יש פה ויכוח אצל חוקרי המקרא על איזה אפק מדובר. אבל מה שבטוח שמדובר באפק שנמצאת במישור. והיא לתשובת השנה. ויפקוד בן הדד, זה המלך, את ארם. ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל הותפקדו וחולקלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם. כשני חשיפי עיזים וארם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים. מה זה איש האלוהים? נביא. ויאמר אל מלך ישראל. ויאמר, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים השם, ולא אלוהי עמקים הוא. ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך. וידעתם כי אני השם. כלומר, הנביא אומר, אנחנו נראה להם מה זה. הם דווקא ייפלו בעמק. ויחנו אלה נוכח אלה 7 ימים, והיא ביום השביעי, ותקרא במלחמה. ויקו בני ישראל את ארם, 100,000 רגלי ביום אחד. טוב, המספרים האלה מספרים קצת מוגזמים אולי. זאת אומרת שאלה, האם כשהתנך אומר לנו מספרים כאלה זה סדר גודל או שזה בדיוק? על כל, מדובר על קובנים שארם חטפו חזק מאוד. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר. ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים. כן, היה ממש הצלה גדולה, נס גדול. ובן הדד, המלך, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר, חדר בחדר. כלומר, הוא מסתתר בפנים שבפנים. ויאמרו אליו עבדיו, הנה נא, שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. על מי הם מדברים? על אחאב. אחאב מלך ישראל היה עובד אלילים. לא רק עובד אלילים, גם היה רודף את הנביאים והורג את הנביאים. כן, הבעל היה האלוהות המרכזית בממלכת ישראל. אז אם כן, אף על פי שאחאב זנח טוב, כדברי הושע, זנח ישראל טוב, בכל זאת הוא עדיין נחשב מבחינה מוסרית לדגם. כן, מלכי ישראל כי מלכי חסד הם. אז מה מציעים חברים של בן הדד, נשים מנה סכים במותננו וחבלים בראשנו ונצא אל מלך ישראל. אולי יחיה את נפשך. כלומר, בכל מקרה, מה להפסיד? או שאתה מת פה או שאתה מת שם. אז בואו ננסה. ויחגרו סכים במותניהם וחבלים בראשיהם ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי. ויאמר, העודנו חי? אחי הוא. אתה לא מבין מה זה אומר. הרי בן הדד הוא האויב הראשי של כל ממלכת ישראל. הוא כמעט כבש אותה, כמעט השמיד אותה. מלך ישראל שומע שבן הדד בחיים, הוא אומר, אחי הוא. והאנשים ינחשו וימרו ויחלטו ממנו ויאמרו, אחיך בן הדד. ויאמר, בואו כחו. ויצא אליו בן הדד. ויעלהו על המרכבה. כן, עושה איתו בעצם שלום. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבים את אביך אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחקה. עכשיו, מי אומר למי? יש מקום לדיון פה בין המפרשים. ויכרות לו ברית וישלחהו. ובמקום להרוג את בן הדד, הוא משאיר אותו בחיים. ולא עוד, אלא עושה איתו הסכם. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו. באותו זמן, כן? אדם, נביא, אומר אל אחד מחבריו, בדבר השם הקנינה. מה צריך אדם לעשות כשהוא שומע מפי נביא ציווי כזה? מה צריך אדם ששמע מפי נביא ציווי הקנינה? מה הוא צריך לעשות? להקות אותו, נכון? למה? שנאמר, אליו תשמעון, זה מצווה בתורה, לשמוע אל דברי הנביא. וימאן האיש להקותו. לא מסכים. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי והיכך האריה. וילך מאצלו, וימצאהו האריה, ויכהו. וימצא איש אחר, ויאמר, הקנינה. עוד מה? ויכהו האיש, הכה ופצוע. עיקר אותו כמו שצריך. היה נוטף דם. וילך הנביא, ויעמוד למלך על הדרך. כן, הרי המלך חוזר מן המלחמה אחרי שהוא שלח את בן הדד. הנביא הפצוע מחכה למלך. ויתחפש באפר על עיניו. כלומר, הוא מאפר את עצמו כך שלא יראו מי הוא. והיה המלך עובר, והוא צעק אל המלך. כשצועקים אל המלך, המלך עוצר כדי לראות על מה מדובר. ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש שר ויבא אליי איש, ויאמר שמור את האיש הזה. אם יפקד, יפקד, והייתה נפשך תחת נפשו. או, כיכר כסף תשקול. כלומר, אני הייתי צריך לשמור על שבוי, ואמרו לי שאם השבוי יברח, יארגו אותי, ואם הוא לא יברח, אני אקבל כיכר כסף. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו. השבוי ברח. ככה הוא אומר למלך. ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך, אתה חרצת. אז מה אתה רוצה ממני? אתה עברת על הפקודה, צריך להרוג אותך. וימהר ויסר את האפר מעל עיניו. ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כלומר, אתה האיש שדיברתי עליו, אתה בעצם לא עשית את עבודתך, כי שלחת את בן הדד. וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרונה, באמת אחר כך קורה כל הסיפור של נבות הישראלי, והנפילה של אחאב בקרב ברמות גלעד. עכשיו, מה זה אומר הסיפור הזה? יש בעיה כשמצד אחד אתה יורש את התכונות הטובות של העם היהודי, שהן תכונות של חסד ורחמים. כשבאותו זמן אין לך גם תחושה של צדקת הדרך, של עליונות מוסרית. לכן כאשר אתה רואה את האויב במצב קשה, אינך מנצל את עליונותך, כי אתה לא רואה מבחינה מוסרית זכות לנצל את העליונות שלך. בסופו של דבר אתה עובד הרי לאלוהי האויב. אז מדוע שאתה תחסל אותו? כן? בואו נחזור עכשיו לדברי הרב קוק. כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנח הרי אלוהי נכר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו, על כן כאשר מהתשוקה הברברית שהיא אימצה את כל גוי אדיר מהריצי גויים של העולם הישן, להרחיב את גבול ממלכתו התעלה, כלומר כשעם ישראל התעלה מהתשוקה הברברית הזאת, מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מלכי חסד היו, לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז, חפץ מוסרי, להגדיל את כוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד הגון. כלומר, לא הרגשת שאתה מייצג משהו שכדאי להילחם עליו. זה לא ראוי. אז מה אם אני אוהב את ארץ ישראל? אבל בכל זאת, יש עוד אחרים, והאחרים האלה, עולם הערכים שלהם הוא המקובל עליי. ואבותינו אלה, כן? כן. נכון, דעת ערכו זה צדקת הדרך, נכון. ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית. עזבו את צור ישעם, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. כל אלה ביטויים בנביאים, כן? הנביאים אומרים, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. כן, אז זה אומר, כיוון שנתעלם מהם ערכה הפנימי של כללות האומה, כלומר לא מבינים את הערך המוסרי שיש ברעיון הלאומי של ישראל, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. כמו שאתם רואים, זה ציטוט. מה הציטוט? איגרת הרמב״ם לקהל מרסיליה. מה זו איגרת הרמב״ם לקהל מרסיליה? מרסיליה הלא היא מרסי, שעל חוף הדרומי של צרפת, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא נשלח למרסיליה אלא למונפלייה, שזה בדרום צרפת גם כן, אבל זה קהילה אחרת, והרמב״ם מתכתב איתם בנושא גזירת הכוכבים, מה שנקרא אסטרולוגיה. שם זה, הרמב״ם נשאל על מהותה של האסטרולוגיה, האם יש בזה ממש או אין בזה ממש. הרמב״ם בצורה נחרצת ביותר קובע שאין ממש באסטרולוגיה, והוא אומר שאבותינו נפלה מדינתם בגלל שבמקום להתעסק בלמידת מלחמה ובכיבוש ארצות, התעסקו באסטרולוגיה וחשבו שעל ידי כך בזמן פלוני כדאי להילחם כי הכוכבים איתנו. כן? האמת היא שהדברים האלה מפורשים אצל טציטוס הרומאי, שהוא מספר שהיהודים היו משוכנעים שהם ינצחו במלחמה, כי לפי החישובים האסטרולוגיים שלהם, זה הזמן שבו הם צריכים לנצח. ולכן אומר הרמב״ם, אבותינו במקום לעסוק במה שצריך, עסקו בשטויות האלה. מה זה מה שצריך? מעניין. לפי הרמב״ם, מה שצריך זה ללמוד מלחמה ולכבוש ארצות. מה רב קלאסי היה אומר? מה צריך לעשות כדי לנצח במלחמה? להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתחמק מהצבא, ועוד כל מיני דברים כאלה, נכון? ולהוסיף תקציבים לישיבות. זה מה שיביא לניצחון במלחמה. הרמב״ם לא חושב ככה, הרמב״ם חושב שמה שמביא לניצחון זה שאתה נלחם. כן? זה לכאורה סברה פשוטה, אולי פשוטה מדי, אבל זה ככה דעת הרמב״ם. אציין שעל דברי הרמב״ם האלה יש הגאות של רבנו יעקב מעמדן, היה אבץ, רבי יעקב בן צבי אשכנזי, מהמבורג, הוא רבי יעקב מעמדן, היה אבץ. הוא כותב נגד דברי הרמב״ם האלה דברים חריפים, הוא אומר, מה פתאום? הרי כשאבותינו קיימו מצוות, גם בלי מלחמה היו מנצחים, וכאשר לא קיימו מצוות, המלחמה לא עזרה להם. אבל רואים שהרב קוק לא מתרגש מדברי היעבץ, והוא מביא דווקא את דברי הרמב״ם. כלומר, יש ריאליות פוליטית של עם ישראל. אפשר לומר אפילו שזה החידוש העיקרי של עם ישראל, שדרך הריאל פוליטיקה מתבטא את ההנהגה האלוהית בעולם. אז זה מה שכותב כאן. אבותינו, כיוון, מה שמעניין שהרב כאן משליך מדברי הרמב״ם על בית שני למהאחאב מלך ישראל. כן? כנראה שהוא רואה בזה את אותו העיקרון. לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, כי ניטל מהם זיו החיים האידיאלי. כלומר, אתה לא חש שאתה בא בשם אידיאל. החיים אינם אידיאליים, החיים הם מציאותיים. אני חי כי אני רוצה לחיות, לא יותר מזה. המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. הדברים האלה מהדהדים בקשר לציונות שהתחילה להתעורר, הציונות המדינית ההרצליאנית שהתחילה להתעורר בימיו של הרב קוק בתקופה שהוא כותב את הדברים האלה. כן, הרב בעצם התלבט הרבה זמן האם להצטרף לתנועה הציונית או לא. בסופו של דבר הצטרף. אבל זה לקח לו זמן. מסיבה פשוטה, התנועה הציונית באופן גלוי היא תנועה לאומית. לאומיות, לפי הרב קוק, אני כאן אומר דבר קצת מפתיע, אבל זאת האמת, כל לאומיות היא רשע. רשע מאורגן בצורה קולקטיבית. כלומר, במקום להיות עסוק באגואיזם הפרטי שלי או של משפחתי, אני מרחיב את האגואיזם למדרגה של הקבוצה כולה. יוצא לפי זה שכל לאומיות היא בעייתית מבחינה מוסרית, חוץ מאחת. הלאומיות של עם ישראל, בגלל שביסודה מטרתה אידיאלית, ונברחו בך כל משפחות האדמה. השאלה היא רק, האם הציונות ההרצליאנית יודעת את זה, או שהיא באה רק לדאוג לאינטרסים הצרים של הקבוצה הלאומית שלה, עם ישראל. מה שהכריע אצל הרב קוק, זה המחשבה שזה בכלל לא משנה מה הציונים חושבים, העיקר מה הקדוש ברוך הוא חושב על מה שהם עושים. כלומר, הם אינם מודעים תמיד שהם נושאים בקרבם בשורה מוסרית עבור העולם כולו. אז מה בכך? אנחנו יודעים שזה מה שהם נושאים בקרבם. כי עם ישראל, בעל כורחו, הוא נושא בקרבו את כיסא השם בעולם. אז אנחנו מצטרפים. כמו שפעם אמר עמוס עוז, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה שלו. אז תדע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק דבר אחד, עמוס עוז לא יודע, שהסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה על פי הרב קוק, גם זה חלק מתהליך הגאולה על פי הרב קוק, כי צריך לא לדעת, כי צריך לא להבין תמיד את התהליכים. לפעמים תהליכים מתפתחים בצורה סמויה, או כמו שאומרת הגמרא, שלושה באים בסך הדעת, משיח, מציאה ועקרב. אדם לא מתכוון למצוא מציאה, אדם לא מתכוון להיעקץ על ידי עקרב, אדם לא מתכוון להביא את המשיח. זה פועל לבדו. איך אומר הילקוט שמעוני? ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו על מעשה בלהה. יעקב היה עסוק בסקו ותעניתו על יוסף. יוסף היה שבוי במצרים, מתמודד עם אשת פוטיפר. ויהודה הלך לחפש לו אישה. כל אחד עוסק בעניינים שלו. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא אורו של משיח. זאת אומרת, התהליכים נעשים מתוך זה שעוסק בסקו בתעניתו, וזה בסקו בתעניתו, וזה במצרים, וזה מחפש לו אישה, ומתוך כל המהלך הזה, באופן סמוי, עולה מגמה משיחית. כן, בבקשה. מה עמד מאחורי ההחלטה של הרב קוק? העמקה. הוא שמע את כל השם בתוך כל זה. כלומר, כשהרב קוק רואה תופעה גדולה, הוא לא שואל את עצמו, איך אני מתמודד עם זה, אוי ואבוי? טוב, האם מלחמה, האם חומה, האם מלחמת התקפה או מלחמת הגנה? הרב קוק יש לו שיקול אחר לגמרי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי דרך התופעה? ודרך זה נפתחו לו אוזניים להבין מה קורה בדור הזה. הרב קוק באמת הבין את זה. עלה. אז מה אומר כאן הרב? כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע לעמו, כי ימינך וזרועך ואור פניך, כי רציתם, אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. ובכל מקום, כשיש הכשר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומעודדים, שוב אין האידיאלים הקטנים ושפלים מהירים שם. ושרגה בתיהרה מהמהנה. על כן רק הערת האידיאלים הצפונים, האידיאלים האלוהים, שהם הגנוזים בנפש האומה, רק על ידם תגלה העוצמה הלאומית. ורוח השם תפעמנו כימי עולם, על פי אותו הסגנון שהחיים השלמים והטובים נכונים הם לקבלו ולהכירו גם עכשיו. כי מלכה לבושין דלביש בצפרה, ללביש ברמשה. טוב, יש כאן איזה משפט של הזוהר שהרב בונה עליו הרבה מהדברים שלו כאן. בזה נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.